אתם מאזינים לכאן עוד.
החומר הוא לגמרי המפגש שלי עם אמריקה. אני מתמסר למה שקורה עכשיו וכאן וללידה מחדש הזאת, ובפירוש לידה מחדש, כי לא משנה איזה בקראונד אני מביא ואיזה מידע צברתי וניסיון ב-25 שנים שלי על הבמה, אני עכשיו חדש לגמרי, דף לבן.
שלום גורי אלפי.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר גמור,
חשב... בוקר? זה ערב? מתי אנחנו?
רק שנייה.
באיזה זמן אנחנו?
אני לא מצליחה לומר מילה, חשבתי שגם אני אגיד לך בוקר טוב, ואז היא שמעה, בוקר טוב, אני רק אומר למי ששומע אותך, שומעת אותך, שאתה בכלל לא פה, אתה בלוס אנג'לס.
נכון.
שם אתה נמצא פחות משנה, נכון?
כן, 8 חודשים, אבל מי סופר?
אבל מי סופר? לנו, כי אנחנו מתגעגעים קצת עם מילה וארבע הבנות.
אני תאמיני לי מתגעגע יותר.
באמת?
אני באמת מתגעגע, באמת, באמת, בצורה פתטית.
אז תחזור.
בצורה. אני אסיים את מה שרציתי לעשות, ואז אני אחזור.
תגיד...
כן, אני אעשה את זה, זה בטוח, אני לא נשאר פה. זה חד משמעית, אני אומר לך.
מה אתה צריך לעשות שם, או מה אתה רוצה לעשות שם? למה אתה שם בעצם?
בגדול אני מוכר פורמטים, מוכר את עצמי כבמאי, ואני עושה סטנדאפ באנגלית לאמריקאים, שזה משהו שחלמתי עליו המון המון שנים, וסוף סוף עושה את זה.
סטנדאפ באנגלית לאמריקאים, ברור לי שאי אפשר לעשות מכאן, אבל למכור פורמטים מכאן, או להיות על הקו.
זה אחרת. אמריקאים מבינים דבר שנקרא boots on the ground. את זוכרת את זה לפי דעתי אובמה ו...
סוריה.
זה מושג, וסוריה,
ועיראק, פעם כשעבדתי בחדשות, נכון.
כן, בדיוק. אז boots on the ground, תהיה פה. תהיה פה, תבוא לפגישות. הם נורא אוהבים את ה-meet and greet, שזה דבר שהוא מושג מאוד לא ישראלי.
תסביר.
אנחנו נפגשים, אנחנו מאוד מטרתיים. כישראלים, אנחנו מאוד מאוד מטרתיים. אנחנו באים, נפגשים, יודעים מה אנחנו עושים, יש מעין action items שיוצאים מהפגישה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לעשות א', ב' וג', בגלל זה התכנסנו. אין פגישה לשם הפגישה. Mm-hmm. והאמריקאים הם זן אחר. הם מתחילים קודם כל מאיזה meet and greet. קודם כל ניפגש, נכיר אותך, נדבר על החיים, ואחר כך נראה אם אנחנו רוצים לעשות גם עסקים יחד. אז כל ה-meet and greet האלה לקח לי איזה 4 חודשים ראשונים. פשוט לקח לי את כל הזמן של 4 חודשים הראשונים. ורק אחר כך זה נהיה בעצם מי שרצה להמשיך הלאה ולהיכנס למיטה איתי לכל מיני דברים, אז זה היה המהלך השני, והמהלך השני הוא גם כן מאוד איטי, לעומת המהלכים שאני מכיר בארץ, ולא רק בגלל שאני כבר די מכיר את הנפשות הפועלות, אלא בגלל שבארץ, שוב, אנחנו מאוד מאוד תכליתיים. מה יש לך להציע? אנחנו מעוניינים או לא מעוניינים להתראות? ופה לא, גם אם אתה נפגש עם מישהו, הוא ייפגש איתך שוב ושוב ושוב, ואז הוא יגיד לך, אוקיי, בוא נתחיל עם הפרויקט הזה שאהבתי מכל הדברים שהצעת, ואז אתה מבשל את הפרויקט, ואז מגיעים לעוד פגישה, ואז מקבל נוטס, שזה כל מיני הערות על הפרויקט, ואז אתה מתקן ואתה חוזר אליו שוב, ואז בסוף 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 של התהליך, אנחנו הולכים ביחד כקבוצה, ומוכרים את זה לנטוורק, לסטרימינג, שזה נטפליקס, הולו וכל השאר. ואז בשאיפה יש לך תוכנית, שאתה יכול להיות בה שחקן, במאי, יוצר ותסריטאי, או שאתה יכול להיות מדולל עד לרמת הקרדיט של אקזקיטיב פרדוסר, ככה באיזה כותרת משנה קטנה. אבל זה המשחק פה. יש המון המון צורך בתוכן, את יודעת גם שאפל נכנסו ושמו, שפכו עוד איזה $2 מיליארד, וכולם נורא נורא רוצים קונטנט, וזה שם המשחק פה, וכולם מציעים, זה שוק של קונים ומוכרים. כל הזמן קונים ומוכרים, גם אם לא יוצא מזה שום דבר, קונים ומוכרים, קונים ומוכרים, קונים ומוכרים.
אז באיזה שלב אתה נמצא?
אמרתי לך.
לא, אבל שלב הראשון הבנתי שעברת, אבל את הארבעה חודשים אתה כבר מאחוריך, השלב שבו ממששים לראות ובודקים את הדופק ולראות מי אתה ומה אתה, ועוד פגישה ועוד פגישה. כמה אתה קרוב ליישום?
רחוק מאוד, רחוק מאוד. גם בגלל שהבנתי את השיטה ולקח לי זמן להבין אותה, ואולי אם הייתי מבין אותה קודם, אז הייתי מגיע אחרת, אבל סוג הפרויקטים שהבאתי, האדפטציות שהייתי צריך לעשות בהם, ואז, כי אני בעצם לא מוכר להם פרויקט שכבר קרה בישראל, ואני רק מוכר את הזכויות עליו, כמו פרויקטים אחרים, נניח עם האחיות המוצלחות שלי, אני גם מנסה למכור את זה, אבל את יודעת, זה בשם יס ובשם היוצרות ובשם כולם, ואני רוצה שזה יקרה, אבל זה בסוף, אם יקרה, אז יהיה או פשוט יקרינו את זה בנטפליקס והולו או בכל מקום אחר, או שיעשו לזה רימייק ואז ישתלטו על זה לחלוטין, כמו שישתלטו בזמנו על רמזור, או שישתלטו על כל פרויקט אחר ישראלי שהגיע לידיים אמריקאיות. ולקח לי זמן להבין מה הם רוצים, כי אני בעצם מגיע ואני מנסה למכור את הקרח להסכימוס, אם אני מנסה להיות מקומי שמוכר תוכן מקומי. אני לא באתי עם פרויקטים ישראלים, פאודה וכאלה, ואני אומר, הנה, אני מביא משהו מהמזרח התיכון, בואו תראו את האפיל של זה. לא, אני מוכר לכם דברים שהם בשפה האמריקאית, בז'רגון לגמרי, ולקח לי זמן לעשות את האדפטציה למקום ולתרבות ולאנשים, ועד שעשיתי את זה, נשארתי בעצם עם משהו כמו איזה שלושה פרויקטים, שהם עכשיו ברמת התסריטים, ברמת הארק לעונה, שאתה בעצם כבר מצייר את הקשת של כל העונה והדמויות, ומה יקרה, ומה יקרה אולי גם בעונה הבאה, ורק אז, כשהכל מאוד מאוד בשל ומבושל ומעביל, רק אז לוקחים את זה כפקאג' וגם מצרפים אליך עוד איזה כותב אמריקאי טוב, איזה אולי איזה פיגורה כמו איזה טלנט מקומי, ואז יחד עם כל הכלים האלה, הולכים ומוכרים. כי כשהם הולכים למכור משהו, הם לא הולכים למכור משהו באיזה הבחה כזאת של, תראו את הפרויקט החדש הזה, יש לנו נייר. לא, הם רוצים שזה יהיה מבושל היטב, ולהגיע מאוד 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 מוכנים. לפעמים הם אפילו ישימו הרבה כסף כדי להכין את זה כמו שצריך. וזה המצב שאני נמצא בו עכשיו, זה בדיוק.
אז נשמע לי שאתה לא חוזר בתקופה הקרובה, זה נשמע כמו מלא עבודה.
אני חייב לחזור, כי התחייבתי לבנות שלי, ואנחנו נחזור, ואז אני אהיה על הקו. אני מקווה שאני אהיה מספיק על הקו, כי יש למה להיות על הקו, ולראות את הפרויקטים האלה, קוראים אור וגידים.
כן, אבל במצב האופטימלי, בעצם אתה אומר, אני צריך להיות שם. על הקו זו הפשרה כי התחייבת.
צודקת לגמרי.
והן עדיין רוצות לחזור? זה מעניין.
זה הולך מהגדולה אל הקטנה. מהגדולה אל הקטנה. הגדולה רוצה לחזור...
שהיא בת כמה? היא נערה. מהיום
הראשון. היא עוד שנייה בת 16. כן, היא גם נערה, והיא גם...
היא גם שחקנית.
היא גם מוכשרת, והיא גם שחקנית, והיא כבר מעורבבת בארץ עם כל מיני פרויקטים, והיא חייבת לחזור. היא אפילו חזרה באמצע המסע שלנו, היא חזרה לחודש כדי לצלם סדרה. והיא באמת גם, יש לה את זה, ממש, שזה נורא נורא כיף לראות. אנשים תמיד אומרים, מה, אתה רוצה שהיא תהיה בתחום שלך? זה נורא...
זה לא עניין של רצון, אתה אומר, כן.
לא, לא, אני לא מסתכל על זה כאיזה גזרה משמיים, ואני אומר, אין מה לעשות, היא מוכשרת. לא, להפך, אני אומר, איזה כיף. היא יכולה להיות בתחום הזה שהוא נפלא, ואני אוהב אותו, ואני חייב לו כל כך הרבה כל השנים האלה, ואני שמח שהיא תהיה חלק מהדבר הזה. נכון, יש לזה ups and downs, אבל זה עדיף על עבודה אמיתית, כמו שאבי כהן תמיד אומר, זה עדיף על עבודה אמיתית.
זה נכון. רגע, אז היא רוצה ואולי גם צריכה לחזור.
לחזור.
ואחרות.
כן, ויש חבר בארץ, ויש את החברות, ויש הכל, והיא רוצה לחזור, היא משוכנעת בזה, אין ספק פה. האחרות, אז יש לי את האמצעית, אחת האמצעיות, שהיא טניסאית, והיא תלמידה מצוינת, אז היא תפסה את העניין מאוד מהר, היא A student פה, וגם יש לה כבר תארים פה בטניס, והיא מאוד מאוד נהנית מהחוויה, אבל היא גם ריאליסטית. היא אומרת לי, אבא, אני נהנית כי אני יודעת שאני חוזרת. אני חושבת שהייתי נהנית פחות אם לא הייתי יודעת שאני חוזרת. ואני מאוד אוהב את זה אצלה. היא פשוט הבן אדם הכי פרקטי שפגשתי, היא מפתיעה אותי, היא לא דומה לא לי ולא לילה, היא איזה חייזר מקסים ושונה, היא יכולה להכין לעצמה את הבגדים לפני, היא יודעת שיש לה טורניר בבוקר, היא תלך לישון מוקדם, היא אוכלת מה שצריך, והיא יודעת מה הקלוריות ומה זה, וכמה חלבון היא צריכה כדי לזה, ואתה מסתכל, אתה אומר, מי זאת? ולפעמים היא קמה מוקדם יותר, כדי להכין אוכל גם לאחיות שלה, ולהכין את התיקים שלהם לבית ספר ולגן, והיא מאירה אותי בעדינות.
עשית בדיקה גנטית לוודא?
אני מפחד לעשות, וגם אם כן, גם אם מילה עשתה באמת איזה one night של כיף.
אלוהים.
כנראה היא עשתה את זה עם האיש המושלם בתבל, ואני מודה לו ולה כל יום.
שיצא לה כל כך טוב.
כל יום אני מודה להם.
איך, תגיד, כשאתה בא, אני לא יודעת איך זה עבד, אבל נגיד, באת לילה לפני, לא יודעת מה, המון זמן, אמרת, תקשיבי, בואי, נעשה תקופה בלוס אנג'לס, או איך היא הגיבה? יאללה, אורזים, מגניב, או מה?
לפני 5 שנים, פינטזנו על הדבר הזה יחד, ורצינו מאוד לעשות משהו חווייתי כזה, וגם לתת לבנות איזושהי אפשרות לפתוח אופקים, ולראות שהכפר הגלובלי הזה הוא כל כך קטן, ואפשר לעשות הכל, ולא צריך להיות באיזשהו כלא מחשבתי, כי גם השפה שלנו היא מעט גטו, והיא שפה לא מדוברת, ואני רוצה שהאנגלית תהיה יותר שגורה אצלם, ושאני אבינו שזה גם לא מאיים. שזה לא מאיים, כי בגיל 42 זה קצת יותר מאיים לעלות על במה באנגלית עכשיו ולעשות דברים ואת יודעת ולהתמסר לזה, כי אתה מרגיש זר, ואני לא רוצה שאני ארגיש זרות בכל מקום בעולם. וארצות הברית ובעיקר לוס אנג'לס, זה, מה זה החצר האחורית הישראלית, ואפשר להרגיש שם יחסית בנוח. ונורא רצינו, דיברנו על זה כבר לפני 5 שנים, וכל שנה נסענו לחודש, נסענו לחודשיים, ככה כל שנה במשך 5 שנים. ואז הייתה לי אפשרות לפני כמה שנים, לפני 3 שנים, ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה, ואז הגיעה האפשרות לעשות תוכנית יומית בקשת, ואת יודעת, הפיצול הזה שהתרחש ורצו תוכניות יומיות, והאמינו ברצועות כאלה ואחרות בזמנו, אבל את יודעת, גם זה התפוגג אחרי 3 שנות, כי אמרו, אוקיי, אנחנו מאמינים ברצועות, אבל הכלכלה זה מה שמדבר, והתוכנית היא יקרה, כי תוכנית עם כותבים, ועדיף לנו תוכנית כזאת שהיא, את יודעת, בן אדם עומד ומדבר על מה שקרה היום עם וידאוים שהם מקבלים מהפיד מהחדשות, והם עומדים על גרינסקרין עם דלפק, וזה עולה להם מקסימום, נניח, $8,000. אז זה פשוט אין איך, את יודעת, אין איך לקמת את זה בצורה שהיא תהיה אפשרית וטובה לטלוויזיה כפי שהיא נראית עכשיו. אז היינו צריכים בעצם לרדת מהאוויר. יחד עם זאת, זאת הייתה האפשרות, זה היה החלון. זה היה הרגע שגם מילה וגם אני מיד אמרנו, אוקיי, זה הזמן, זה הרגע. אז כבר תכננו קדימה, ואמרנו, עושים את זה. ושמנו כסף בצד, ועשינו מה שצריך, והזכרנו את הבית, ופשוט בכינו המון 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 המון, כשנסענו, כשהגענו, בכינו עוד יותר, לא ידענו שאפשר עוד יותר, וזה היה ממש ממש מביך, כמות הבכי והגעגועים וההרגשה הזאת, למרות שאנחנו מחוברים פה, ויש לי מלא חברים ומשפחה, והכל בסדר, הרגשנו לא בסדר, פשוט התחושה היא לא בסדר.
עד כדי, מה עשינו, בוא נחזור?
לגמרי, לגמרי, לא פעם. זאת אומרת, ממש, אני ואילה יושבים ואומרים, אוקיי, אוקיי, זה היה ניסיון, זה קשל, בואי נחזור, אין שום בעיה. ואמרנו, טוב, בוא ניתן לזה עוד שבוע, בוא ניתן לזה עוד שבועיים. ואז נהייתה ישורת כזאת, ואני חושב שכשהקטנה התחילה להסתדר בגן, ולדבר פתאום אנגלית, ולהרגיש בנוח, ואפילו לדבר קצת ספרדית, אמרנו, אוקיי, אחת התאקלמה, בוא ניתן לה רגע. ואיפה שאני עוד הרגשתי שאני עוד לא מצליח להתחבר, כי אני חשבתי, את יודעת, בראש שלי, כמו שאני עושה פרויקטים בארץ, אני חושב על הפרויקט, אני הולך לרשתות ואני אומר, לזכייניות, ואני אומר, אוקיי, זה הפרויקט, מה אתם אומרים? ואומרים כן או לא, ואני ממשיך עם זה הלאה, ותוך 3 חודשים אנחנו עומדים עם הפקה כבר. וככה זה היה כל החיים שלי, כל החיים הבוגרים שלי, שזה כיף ופריבילגיה ענקית. כאילו, גם היום אני מבין כמה שזאת פריבילגיה ענקית, כשאני מקבל את הקפה הזאת של הענבה, כשאני מגיע ואני כלום, ואני אף אחד, ואני שום דבר, ואני צריך לבנות את האמון מול האנשים שאני עובד איתם, שאני באמת שווה משהו, וזה לא משנה מה אני מראה להם שעשיתי בארץ, או איזה שוריל שהם יראו, או לא משנה מה הם יראו בקורות החיים שלי, זה עדיין דברים שעשיתי בישראל, מקום שהוא רלוונטי למעט מאוד אנשים בפלנטה. הם יודעים על ישראל, הם לא מבינים את ישראל בכלל.
רגע, אבל באופן כללי, כשאתה בא ואני אומר, אני ישראלי, אני לא יודע, אולי באנגלית כבר אין לך גם בכלל מבטא, כי יש לך גם אנגלית.
יש לך מבטא.
אוקיי, אבל עדיין לא קשה כמו שלי, אני מניחה. אבל כשמתייחסים אליך שם, אני לא יודעת, כאמריקאים או קהילה יהודית, אתה גורי שווה ישראל, שווה כבוד, שווה אנטבה, או שאתה גורי שווה ישראל, שווה פדיחקה, שווה קומבינטור, בא לעשות סיבוב?
זה מאוד תלוי מי אתה מדבר. זה מאוד תלוי. היהודים הוותיקים בארצות הברית הם בקרב קשה מאוד עם הישראלים ברגע זה. הישראלים עשו הכל כדי להעליב אותם. זה התחיל עם רחבת הכותל, וזה עם הרפורמים, וזה אפילו המשיך, אם את זוכרת את הירי שהיה בבית הכנסת, והיו כל מיני תגובות ממקורות ישראלים שאמרו, הם אפילו לא יהודים. כל מיני דברים נוראים שהרחיקו בין יהדות ארצות הברית הוותיקה.
הוותיקה או הרפורמית?
הוותיקה, תשמעי, הוותיקה היא רפורמית. יהודים בעולם הסתגלו לאיפה שהם גרים, ולהלן הרפורמה. זו ההסתגלות. והם לא אורתודוקסים בשום מצב. אנחנו לא מדברים עכשיו על, את יודעת, על הקהילה המאוד חרדית בברוקלין, או אנחנו מדברים על יהודים עשירים, מחוברים, הם בממשל, הם בכלכלה, הם בסטארט-אפ, והם גמישים, הם אוהבים את היהדות שלהם, הם גאים בה, אבל הם לא, הם מחוברים והם דמוקרטים והם ליברלים, והם לא, מה שנקרא, השטנץ האורתודוקסי, לאומני, לאומי, ישראלי. זה לא שם, הם לא בזה.
כן, אבל אתה בעצם מדבר בתבניות של סטיגמה, כלומר, אורתודוקסי זה לא בהכרח לאומני, או שמבחינתם,
כמובן,
מבחינתם, כן,
כמובן.
לא, אבל מה אתה אומר? כשהם רואים אותי, הם רואים את עסקת החבילה שמבחינתם היא בעייתית, והיא לא נתנו לי גישה לרחבת הכותל? או שיכולים לעשות את ההפרדה, הגורי בה, הגורי מישראל.
תלוי מי, והם מאוד רספקטפול, והם מכבדים והם נחמדים, אבל יש קרע עמוק בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל.
אבל איפה אתה מרגיש את זה ביום-יום כמי שחי שם? אתה, איך אתה חווה את זה?
ביום-יום אני לא חווה את זה בכלל, אני רק מתעמק בזה כי זה מעניין אותי, ואני מחפש את זה, ואני שומע על זה, ואני קורא על זה. אני ממש לא נתקל בזה, במיוחד באזור שאני גר בו בלוס אנג'לס, שהם כולם זרים, כולם immigrants, והם, או impacts, מה שקוראים להם, ו... את יודעת, זה, בגן או בבית ספר של הבנות, זה הרוב מקסיקנים, זרים, שהגיעו לכאן ב-20-30 שנה האחרונות. ושם אין הרגשה, לי אין הרגשה של זר, כי כולם זרים, והכל בסדר. ואתה אומר שאתה מישראל, וזה כאילו אמרת, אתה מפורטו ריקו, או שאתה ממלזיה. זה לא משנה, זה לא מעניין אף אחד. יש כאן קהילה ישראלית גדולה מאוד, כמעט 200,000 איש. פעם ספרו אותם כ-80,000 איש, ולפי דעתי זה 250 אפילו אלף איש, פשוט בלי ניירות, שלא יכולים לחזור לארץ, בגלל שהם מפחדים immigration, שלא ייתנו להם לחזור לפה. אבל יש כאן קהילה ישראלית מאוד מאוד גדולה. הם מחבקים חזק מאוד את כל מה שישראלי. היום ישבתי עם שני תסריטאים אמריקאים, אנחנו יושבים לכתוב משהו באיזה בית קפה, נכנס מישהו, אני רואה אותו, מסתכל עליי, אני מיד מבין שזה...
מבין שהוא זיהה אותך, כן.
מיד. אני אומר, מה העניינים? אז הוא אומר לי, מה העניינים? ליאו, כן, מה שלומך? והוא אומר לי, אתה מכיר את זה ואת זה ואת זה? אני אומר לו, כן. זאת אומרת, יש את ה-6 degrees of separation, נכון, בכמה מעלות אתה דומה או שונה לאחר, אז אנחנו מכירים... במיידי, המעגלים הם נורא נורא.
זה נעים לך או ש...
לא, מאוד נעים.
נעים?
אין לי שום בעיה עם זה. אני גם לא, מצד שני, אני גם לא מחפש את זה. זאת אומרת, זה לא שאני הולך במיוחד לאירועים ישראלים כדי לחוות את הישראליות או את המעמד שלי שאני לא מרגיש פה. להפך, אני מתמסר למה שקורה עכשיו וכאן, וללידה מחדש הזאת, ובפירוש לידה מחדש, כי לא משנה איזה בקראונד אני מביא, ואיזה מידע צברתי וניסיון ב-25 שנים שלי על הבמה, אני עכשיו חדש לגמרי, דף לבן, ואני מוצא בזה משהו מרענן וכיף, ולכבוש מחדש אנשים, קהלים, ואנשי מקצוע שיבינו שאני שווה ערך, לפחות שווה ערך אליהם.
קשה להצחיק באנגלית?
לא, אני לא חושב שזה קשה, אני חושב שזה עניין של ביטחון. תמיד, תמיד בסטנדאפ ובהומור, זה עניין של ביטחון ואותנטיות. אם אתה מפגין ביטחון ואותנטיות, אתה בסוף תצליח לחדור...
רגע, לא, אבל החומרים הם חומרים משם או מפה?
לא, לא, החומר הוא לגמרי המפגש שלי עם אמריקה. הרי זה מה שאני חושב.
שלי גורי או שלי גורי מישראל? איך זה...
שלי גורי מישראל, מי שאני ומה שאני, ועכשיו אני בא לפה, ואיך אני חווה אתכם. את האנשים האלה, את התרבות הזאת, את מה שאתם, ועל זה לגמרי, זה מה שאני מדבר עליו, כי זה מה שמפעיל אותי ברגע זה. גם אם אני עושה אגב סטנדאפ בעברית, ויוצא לי לעשות עם קהילות ישראליות ויהודיות ברחבי ארצות הברית.
אז זה גם המפגש.
בטח, וזה גם מה שמדבר הרבה אל הקהל המקומי, כי הם חוו את זה והם עדיין חווים את זה. גם עם אנשים שהיו פה 20 ו-30 שנה, כשאתה מדבר איתם על להתרגל לזה שהכל בפרנהייט, או איך לפנות שמאלה פה, או מתי להוציא את הזבל, ואיך הכל לפי חוקים נורא נורא נוקשים, אז הם מתמוגגים על הקטעים האלה, כי זה בדיוק מה שהם חווים כל הזמן. או על הפער, למשל, בין האמריקאים לישראלים ברמת החמימות. למשל, הבת שלי, מליה, השלישית, היא צברה חברים בבית ספר, היא בן אדם מאוד מאוד חברותי, והיא צברה חברים בבית ספר מאוד מאוד מהר. ואנחנו היינו פשוט בהשתאות גדולה עליה, אמרנו, איזה ענקית היא. ויום אחד היא חזרה בוכה, ואמרנו לה מה קרה, היא אמרה, חברה שאני כבר מדברת איתה כל יום, היא יושבת לידי, ואני אומרת לה, רוצה לבוא אליי הביתה? והיא פשוט הסתכלה עליה ואמרה, לא. כאילו, בלי למצמץ, כי זה בעצם מהלך אחר, זה לא כמו שאנחנו רגילים בארץ, שזה, את יודעת, מישהו דופק לך בדלת.
יאללה בואי, כן, כן.
מה זאת אומרת? אני פה, אני כבר פה, אני בדלת.
פה צריך לקבוע פלייד.
אפשר לבוא אליך, בן אדם מגיע אליך הביתה ואומר, אפשר לבוא אליך, הוא באצלך. ופה אין את זה, פה אין את זה, זה מאוד מאוד מסודר. והיא צברה מספיק ביטחון עם החברה הזאת שוב, ואז אנחנו היינו צריכים לדבר עם ההורים שלה, ודיברנו עם אבא שלה כי הם גרושים, והיא באה אלינו, לסליפ אובר, לישון אצלנו, וזה היה בשישי, ואני לא ידעתי את כל הסיפור, אבל הם גרושים, והאימא התרעמה על העניין ואמרה, רגע, אני, I didn't check up on you. היא לא ראתה ופגשה אותנו ובדקה את הבית ולראות מי אנחנו לפני שהיא באה, הילדה. ואמרנו, אוקיי, אז תבואי בבוקר. זה אילה אמרה לה לבוא בבוקר, אני לא ידעתי מזה בכלל. סוגריים לדבר הזה, באותו יום שישי ערכנו מלא אנשים, אנחנו מערכים כל הזמן אנשים. וערכנו לפחות איזה 25 אנשים פה לארוחת שישי, והיה נורא נורא כיף. ולפני זה היה מאוד מאוד קר, והיא אמרה לי, תביא איזה תנור לחוץ, למרפסת. ואמרתי, ברור. הלכתי להום דיפו, הסתכלתי על איזה תנור, עולה $500, זה כזה עם להבות, וזה אמרתי, אוקיי, זה $400, זה חשמלים, כל מיני, זה כזה מסתובב, פטריה, כזה, אמרתי, אוקיי. ואז ראיתי קד, אוקיי, עכשיו זה קד, שעולה $50, זה קד חרס כזה, שפשוט זורקים בפנים עצים ומדליקים. אמרתי, זה גם יראה אותנטי, וגם זול. לקחתי. הבאתי את זה, הדלקתי את זה, זה עשה רק אשן. לא אש, לא חום. רק אשן, 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 כל המרפסת. אוקיי, אז זה הסוגריים.
ביי,
ואז, ואז בוקר, אוקיי? בוקר, דפיקות בדלת, צלצולים, אף אחד לא מתעורר כמובן, רק אני. אני יורד למטה, תחתונים, שיער פרוע, פותח את הדלת, הבית, ערפל מהאשן. ערפל. ערפל, כמו במסיבת סיום וו כזה, שהבמה כזה, ערפל ממש, ערפילי, ובקבוקים של יין ובירה, וזה הכל מאתמול שהשארנו. זה מה שהאימא הזאת רואה.
אותרת ראש המדיר.
אז זהו, אז עכשיו לילדה אין
אף חברה.
אין אף חברה. כן.
תגיד, לא נעים לי, אבל חיים מזה שם? או שאתה צריך לעשות גם גורי הובלות וכאלה?
עשיתי...
לא, כי אמרת, בחרתי בקאט של ה-50 דולר, אז אני חייבת לשאול.
לא, לא. כן, זה לא, הייתי עושה את זה גם בישראל. אני כזה. ממש זה אופי. לא, עשיתי מספיק, תפו-תפו, ושמתי בצד, וידעתי בדיוק לאן אני הולך עם המסע הזה, ולא רציתי להיות במצב שבו אני רק מחפש את הכסף, אלא אני רוצה שההזדמנויות שהן תבונה, הן תבונה כשאני מגיע עם משהו מדויק, שאני אוהב, שאני רוצה, ושגם הצד השני רוצה בו, ואם לא, אז לא. אני לא רוצה לעשות משהו שהוא לא אני. אני לא באתי לפה כדי להתחפש למישהו אחר. אני לא באתי לפה כדי, את יודעת, כדי לאסוף שקלים ולחזור לארץ. Mm-hmm. זה פשוט הפוך. אז בעניין הכלכלי אני... אני מסתדר ונוח לי מאוד, באנו ועשינו הכל שיהיה נוח, ולבנות נוח, ויש להם הכל, וכל החוגים האפשריים, וכל הדברים, ואנחנו יוצאים למלא טיולים, אנחנו לוקחים את האוטו ונוסעים לקיבינימטים פה, וזה כיף, וזה תמיד נפלא ומעניין, ובאמת מרשים, כל הפארקים וכל זה.
בקיצור, נשמע שאתה ממליץ באופן כללי להתעברר טיפה לנסוע.
עשיתי איזה תוכנית, עשיתי לעצמי איזושהי תוכנית, שהיא מוגדרת והיא ברורה, ואני חי בתוכה.
שזה אגב הדבר, טוב, אני צריכה להגיד שהתארחתי אצלך, אני חושבת פעמיים, ומעבר לעובדה שאתה באמת נורא נורא מצחיק, זה לא כמו, אני לא יודעת, אולי גם, אתה בוודאי גם חושב על ויצים ומה יכול לעבוד, אבל אתה גם באמת איש מצחיק, אתה פרפקציוניסט ומדויק ומתוכנן, ומהבחינה הזו שאתה אומר, חשבתי על זה ותכננתי את זה, אני ממש מאמינה לך, כי ברור לי שזה מה שעשית, לפני שהגעת, שפשוט תכננתם את זה היטב.
ועדיין לא הייתי כל כך מדויק בסופו של דבר, כי רק אחרי 4-5 חודשים הבנתי המון המון דברים שהייתי צריך לעשות, ואיך זה עובד, ולמה זה, ומה אני עושה לא נכון פה, ומה אני עושה לא נכון שם. אבל אני לא חושב שבצורה עיונית הייתי מגיע לזה פרט לממש, לצלול, לקפוץ למים העמוקים האלה, ולעשות את זה, ונכון, זה מהלך מורכב, בגלל שיש לי 4 בנות, ובגלל שהכל נורא נורא מורכב, הן כולן במסגרות שונות וכולי, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד שווה את זה, זה עדיין מאוד שווה את זה.
תגיד, איך הקולגות...
עשה לנו משהו בתור משפחה.
איך הקולגות פה מפרגנים, או יאללה יאללה, בוא נראה אותו, עוד אחד שחושב שהוא הולך לעשות את אמריקה, תכף הוא יחזור עם הזנב בין הרגליים?
אני חושב שאת שני הדברים שאמרת, כולם עושים. את שני הדברים ביחד, בו זמנית. זה הטבע האנושי, וזה לגיטימי. מצד אחד, מאוד מאוד מפרגנים, וגם משתמשים במילה אומץ הרבה, שזה עשה לי גם חרדה כזה. למה? אומץ הרבה. הם קוראים לזה אומץ.
יו, אתה כזה אמיץ, איך יכולת, יו, וארבע בנות. וואו, 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 אני הייתי מת מפחד.
כן, אנשים אפילו הלכו יותר ואמרו, איזה אומץ לעזוב ככה קריירה, אני יודע לאן תחזור, ומה יהיה כשתחזור. ואלה מחשבות שאפילו לא עברו לי בראש, עד שאנשים אמרו אותם. ובפנים אני מניח שיש גם את העניין הזה של תביא קבלות. עזב אותך עכשיו גיבוש משפחתי, ופתחת כל מיני דלתות, תביא קבלות, תביא נראה. וזה גם משהו שרודף אותי, את יודעת, כי התהליכים, האלה שאני עובר פה, הם תהליכים איטיים. אי אפשר למהר אותם. אי אפשר. זה לא קורה בין לילה. פשוט צריך לעבוד.
אבל קשה להסביר את זה פה.
צריך לצבור שעות טיסה. ואני לא רוצה להסביר את זה. אני לא מנסה להסביר את זה אפילו. אבל אם אני לא אביא בסופו של דבר איזה קבלות, את יודעת, שהתפרסם בשער האחורי של ידיעות, הנה, הנמכר הזה, גורי אלפי, הוא היוצר של סדרה בנפל. אבל אין מה לעשות. זה המקצוע הזה. המקצוע הזה הוא מדיד, הוא אמפירי, וכל הזמן בוחנים אותך על הצלחה. אני מקווה שאני אעמוד לפחות בציפיות של עצמי, ממה ההגדרה שלי להצלחה. כי אני לא יכול לעמוד בציפיות של אנשים אחרים להצלחה. אני ניסיתי בעבר, זה הוציא ממני דברים לא טובים. ולמזלי יש לי את תהילה, שהיא באמת קואוצ'רית פרטית שלי, שיכולה לסעוד אותי יום-יום ואת האגו הדבילי שלי, ולהחזיר אותי כל פעם לערכים ולדברים שאני צריך להתעמק בהם, ורק בזה אני מתעסק, במה אני צריך להוכיח מה אני צריך כדי לעשות בעצמי את ה... להרגיש בעצמי הצלחה, וכל השאר לא חשוב. כל המידה, כל ה... את יודעת, הבר ההשוואתי הזה, או הציפיות שיש ממני, אני לא יכול לעמוד בזה, ואני לא רוצה.
אתה מתעסק אבל במה אני אעשה כשאני אחזור? או שזה...
וואה, כל הזמן, כל הזמן. כי גם תפו-תפו יש הצעות, וזה נורא נורא כיף. וגם הצעות כבמאי, שזה דברים שלא חלמתי עליהם לפני 3-4-5 שנים.
לפני מה? לפני החיות המוצלחות?
לפני החיות המוצלחות שלי, בטח. את יודעת, ביימתי פה ושם דברים, אבל זה לא היה עם אימפקט כמו לביים סדרה כזאת מוצלחת וכזאת מצוינת, עם כותבות יוצרות כאלה מוכשרות, ועם קאסט כזה מפחיד.
רגע, תהיה עונה רביעית?
חד משמעית תהיה עונה רביעית.
מה אתה אומר?
לא משנה אם ירצו או לא ירצו, תהיה עונה רביעית, ורוצים, הכל בסדר, תהיה, תהיה.
שאתה תביים?
זה גם אם הם ירצו וגם אם לא, לא תהיה להם ברירה.
תקוע להם.
גם אם רני שר יקבל את זה, אני אגיע לסט.
הבנתי.
אני אגיע לסט, אני אשב איתו במוניטור ואני אצעק הערות. הוא יגיד לי, גורי, זה לא לעניין, ואני אגיד לו, סתום תפה!
רגע, אז לשאול אותך מה אתה אוהב יותר? התאהבת בבימוי, או שזה שאלה מפגרת? כי גם וגם וגם, כן, אני גם אוהב לכתוב, אני גם אוהב לשחק, אני גם לביים.
זה תקופות, זה עונתי, זה עונתי לגמרי. יש תקופות שאני כל כך לא רוצה לראות את עצמי על המסך, או לשמוע את עצמי מדבר ומלהג. לא מעוניין, לא מעוניין.
לביה, מה, נמאס?
לא מעוניין, לא רוצה, לא רוצה לראות אותי, לא מעוניין. ויש תקופות שאני ממש, זה בוער בפנים, ואני ישר מחפש לי איזה פרויקט שבו אני אוכל לפרק את מה שהולך אצלי בפנים, אם זה בצורה עלילתית, אם זה בצורה של תוכנית בידור, מערכונים, סאטירה, לא משנה מה. וכל פעם זו דיאטה אחרת, זה פשוט עונתי, אני לא יכול להסביר את זה. ולפעמים אני בתוך פרויקט, ואני יודע שיש לי עוד 8 חודשים של הפרויקט הזה, אבל אני נורא רוצה לעשות משהו אחר. אז אני כבר מבשל אותו. אני כבר שם על אש קטנה משהו שאני יודע שבתום 8 החודשים האלה, אני כבר אכנס אליו. וזה בכל פעם, בכובע אחר. ולשמחתי, אנשים כבר התרגלו לכל הכובעים, אז זה נחמד.
אבל מה זה? זה הרצון לגוון, זה חוסר שקט, אתה משתעמם מהר, זה צורך כאילו... הגיוון.
אני מניח שגם וגם וגם. יש לי חיים יחסית שגרתיים. אנחנו, אילה ואני ביחד 25 שנה מגיל 17, אנחנו מנהלים בית חמסה יציב, בנות, שגרה, ואני צריך כנראה שכל השאר יהיה עם טוויסט ומהפכות, ושיהיה איזשהו גיוון בדיאטה הזאת מבחוץ. כי מזה אני צומח, מזה אני נעשה יותר יצירתי. בכל פעם שנשארתי באותו מקום הרבה זמן, בסוף, 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 גם אם זה הצליח מאוד, הרגשתי שאין לי יותר מה לחדש לעצמי במה שאני עושה ברגע זה. Mm-hmm. פשוט ככה. ואז ישר אמרתי, אני מפסיק. זאת אומרת, לא היססתי אפילו. זה יצא ממני, זה כמו לבא, זה יוצא לך מה...
שזה אגב דבר אמיץ, לעזוב דבר נורא מוצלח, לא משנה, בין אם זה רצועה טלוויזיונית נצפית, בין אם זה, לא יודעת, אתה ואסי, בין אם זה הרכב אחר, כי אתה היית בלא מעט, אני קוראת לזה הרכב, אבל נגיד קבוצה ולא לבד. אתה אומר, לא משנה כמה זה מוצלח, ברגע שאני מגיע לנקודה הזו, אני לא מסתכל אחורה.
לא מסתכל אחורה, ממש. אני לא בן אדם נוסטלגי, אני לא שוקע במחשבות מה היה אם, אני אך ורק מסתכל קדימה. ממש זה הפלוס הגדול. באופי שלי יש המון חרדות, יש המון פחדים, יש המון דברים, אבל זה פלוס אדיר. I don't look back. לפעמים זה פוגע, לפעמים זה עלול לפגוע, אבל אני לא מנסה לפגוע חס וחלילה, ואני גם לא מצטער על שום דבר, ואני גם לא אומר שמה שעשיתי הוא לא טוב, ומה שאני עושה עכשיו הוא טוב. להפך, אני חושב שמה שעשיתי זה היה טוב לאז, ומה שאני עושה עכשיו זה טוב לעכשיו. וגם אם, את יודעת, פעם עשיתי איזה פרויקט, אני זוכר שזה היה מיד אחרי, שידורי המהפכה, עשיתי איזה פרויקט דוקומנטרי, ופגשתי מישהו, פיגורה טלוויזיונית, אני לא אגיד את השם.
תגיד.
במסדרונות, לא, מה פתאום, חבל. כי אני גם אוהב אותו, אני לא חושב שהוא אמר את זה מרוע. אבל הוא אמר לי, למה אתה לא מתמקד במה שאתה טוב בו? למה? למה? למה אתה עושה את זה? ובכאב לב הוא אמר את זה. בכאב לב, אחרי סדרה שאת יודעת, עבדתי עליה לפחות שנה וצילומים והכל, והתרסקה ברייטינג והכל.
ולא התערערת? מזה?
זה נורא מערער. אתה, בסוף כקומיקאי, אתה זונה, אין מה לעשות. אנחנו רוצים אהבה ובכמויות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זו האמת האיומה של קומדיה.
אבל זה מה שאתה אומר עכשיו, הוא לא נכון רק לגבי... אני חושבת שכל מקצוע שבו אתה עומד על הבמה, בין אם זה הבמה הווירטואלית, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה, אני יודעת, קולנוע, אתה, כן, אתה רוצה שהם יאהבו אותך.
אבל אני עמדתי כבר על ההבדלים, כי נברתי בזה די הרבה, וההבדל הגדול בין קומדיה לדברים אחרים, שיש גם תשומת לב שלילית בדברים אחרים, ואתה יכול לצבור הרבה... אתה יכול להרגיש הרבה תשומת לב, גם בצורה שלילית, גם בצורה פרובוקטיבית, במקצועות אחרים. במקצוע הזה של הקומדיה, כקומיקאי, כדי לצחוק ממה שאתה אומר, חייבים לאהוב אותך. זה לא הולך בלי אהבה. זה לא הולך בלי. אתה לא יכול שהם ישנאו אותך ועדיין להעריך אותך, כמו בהרבה מקצועות אחרים. הרבה מקצועות אחרים, מקצועות הבמה ומקצועות התרבות ומקצועות העיתונאות, וזה מתרחב בעוד אספקטים של כל המקצועות האקסיביציוניסטיים. אפשר להעריך את מה שאתה עושה, ואפילו להעניק לך מפעל חיים על מה שאתה עושה, גם אם לא מקבלים את מה שאתה עושה, או זה מעצבן אותם, או זה מערער אותם, או זה מטריד אותם. ורק בדבר הזה שנקרא קומדיה, זה חייב לבוא יד ביד עם אהבה אינסופית.
אבל אתה לא עושה רק קומדיה. זאת אומרת, זה נראה לי כמו הגדרה מאוד מצמצמת למה
שאתה
עושה.
אני מדבר על הדבר הזה, כי את יודעת, כי בוא נגיד 90% ממה שאני עושה, זה מתחום הקומדיה, שהוא התחום האהוב עליי, ואני לא מחפש לעשות דברים אחרים, כי אני מאוד אוהב קומדיה על כל האספקטים שלה, כי היא ענפה ומשוגעת ומפתיעה ומספקת. אז זה תמיד ה-go-to שלי, זה תמיד הדבר הראשון שאני הולך אליו. זה תמיד, גם כשאני נתקל בחומר דרמטי, או שרוצים שאני אביים משהו יחסית כבד, אז אני כל הזמן מסתכל ואומר, אוקיי, מה אני מוציא מזה שבכל זאת הוא קומי? כי הקומי זה האנושי, והחיבור של קהל לדברים קומיים הוא מיידי, הוא מיידי. גם אם מתכוונת לעשות משהו קורא הלב, אם נתת קצת מהקומי, ואני רואה את זה בהמון המון דברים בעולם ברגע זה, בדברים, אתה יודע, דרמטיים, ועדיין, ההיבט הקומי קיים, והוא נדבך חשוב כמעט בכל דבר דרמטי היום.
תגיד, אם אני אגדיר אותך מכור לחדשות או לאקטואליה, זה יהיה נכון?
כן, כן, לגמרי, והיה לי מאוד מאוד קשה לעזוב את החדשות פעם בשעה. היה לי מאוד מאוד קשה לעזוב את זה.
לא, אבל אני רואה שאתה עוקב, אתה חי את זה, זה לא שאתה, לא רק בגלל שאתה עכשיו משדר גם ברדיו ומתעסק בחומרים, אתה באמת חי את זה, נכון? כלומר, זה לא שאתה...
אני קם בבוקר ואני פותח חדשות 2, או שאני פותח, אני מדבר על הטלפון, או ויינט, או מה שזה לא יהיה, או כאן, או שידורי כאן, ואני שומע גם את ליברמן ואת קלמן, ואני שומע את רזי בגלץ, באוטו, ו... כי אני לא יכול להתנתק. את יודעת, זה חלק ממני כבר. אני גם בן 42, אני קצת כלב זקן, קצת, כאילו במובנים מסוימים. אני קצת כלב זקן וקשה ללמוד טריקים חדשים. אני מנסה להתנתק, את יודעת, לקבל את זה ב-100% מהזמן, אז אני מקבל את זה 20% מהזמן, וזה גם קשה לי.
איך זה נראה משם? איך אנחנו נראים? משוגעים?
לא, תשמעי, כשאני קורא את הביצה המקומית, אז הכל רגיל. אם אני קורא את החדשות, או מסתכל על החדשות המקומיות האמריקאיות, ואיך ישראל נראית, או שאני מדבר עם האנשים, ולדבר עם קומיקאים זה תמיד כיף. קומיקאים האמריקאים, יש להם איזושהי רגישות, והם רואים, והם גם כן עוברים הרבה כדי לחפש את הקומדיה, אבל הם גם מבינים הרבה את מה שקורה. מבינה שבסוף אנחנו נראים על הפרצוף, יודעים שאנחנו מעצמה טכנולוגית, יודעים שאנחנו מוכשרים ושאנחנו אינטואיטיביים ושאנחנו יודעים לאלתר ושאנחנו יצירתיים, אבל גם יודעים שאנחנו קומבינטורים ויודעים שאנחנו מחפפים ויודעים שאנחנו מעגלים פינות ושאנחנו לא אוהבים את החוקים ושאנחנו מחפשים את הפרצות ואנחנו גם נשרוף את מי שצריך לשרוף כדי להשיג את שלנו ויש לנו מרפקים אחו שילינג ואיך שהישראלי מצטייר ב-all and all הכללי זה בן אדם ששווה לתפוס ממנו מרחק. לא משנה כמה מעריכים, ויש הערכה, גם תופסים מרחק. זה מה שאני באמת חווה פה.
טוב, אבל זה לא איזה משהו שאתה עמל נשמע לי עליו לשנות את התדמית שלו, או שכן.
מה זאת אומרת? אני לא, אני קודם כל אני מנסה להיות הכי נחמד שאפשר לכל האנשים שאני פוגש פה, וגם להעשיר אותם לגבי הסצנה פה, כי את יודעת, יש לי גם מועדון סטנדאפ בארץ, זה הקאמל קומדי קלאב, ואת יודעת, לפעמים אני מספר להם על המועדון סטנדאפ שלנו, ואומרים, כן, מה, זה היחיד בישראל? אני אומר, לא, יש מלא מועדון סטנדאפ, ויש מלא קומיקאים, ויש מלא קומדיה מצוינת, ואני מראה להם דברים ש...
לא, אבל מה זה היחיד בישראל? כאילו, זה היחיד בישראל ליד מה, המדבר והגמל, כאילו, ככה?
בדיוק.
באמת?
ועוד קוראים לזה הקאמל קומדי קלאב, אז אני לא עושה, כאילו, אני לא עוזר לזה, כן.
זה כבר שם. כן. אוקיי. תגיד, החוויה הפוליטית, אני לא יודעת אם היא האחרונה שלך, הייתה אבל כשהתפקדת לליכוד, או לפחות ניסית להתפקד עד ש...
כן, אני כבר לא פקוד, מסתבר. נזרקתי.
אבל זה כי אתה באמת רצית להיות, רצית, הליכוד זה סט עמדותיך, וואלה, אתה פיקס בפנים, או שבאת לחרב מבפנים? מה?
סט עמדותיי.
שנחשדתם.
אין בעיה, אין בעיה. סט עמדותיי מורכב מכמה מפלגות.
Okay.
אני מודה.
אבל באיזה אגף?
יש דברים שבהם אני העבודה, יש דברים שבהם אני אפילו מרץ, יש דברים שאני בהם בנט. אני אף פעם לא הלכתי ימינה יותר, אני מניח, שזה תמיד היה יותר שמאלה, בגלל איזושהי ליברליות שהגיעה מהבית, אבל אני כן הלכתי לאמצע, אם לא ימינה, בהרבה מובנים, בגלל השנים שעברו, ובגלל כל ההסכמים וכל העניינים המדיניים.
אתה מדבר על הפן הביטחוני אותם, יותר, אני מניחה.
לא, זה לא ביטחוני מדיני? כמו שזה המילה הזאת שנקראת תקווה. והתקווה והשאיפה לשלום היא משהו מעט נאיבי שאני...
כאילו, אתה אומר, תתעוררו כרגע, אין פרטנר.
אני קצת מצטער שזה כבד אצלי. אני אומר את זה בלב כבד. אני מצטער שזה קווץ לי.
אז מבחינה זאת,
אבל אני רוצה, אבל אני רוצה להיות יותר ריאליסט, ואני רוצה להבין יותר איפה אני חי, ויש כאן שני צדדים, אם לא 200 מיליון צדדים ואת הצד שלנו, ויש אנטישמיות שהיא אותה אנטישמיות, ויש רצון למחוק את ישראל כמו שהיה רצון למחוק את היהודים. זה לא השתנה, לא הרבה יכול להשתנות באיזה 70 שנה. לא הרבה השתנה מאז 1945, זה התחלף פשוט, זה החליפו את זה, זה החליף כל מיני פרצופים ושמות, וזה כבר הרבה זמן לא על שטח. אני יודע שלא יסכימו איתי הרבה מאוד חברים שלי, אבל זה כבר הרבה זמן לא על שטח. ולכן, בעניין המדיני, כן, זה על הקיום, זה על הקיום וזה רק זה. הייתי מאוד 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 רוצה שיהיו לנו אינטרסים משותפים עם החברים במזרח התיכון, ושאנחנו ניתן כבוד אמיתי, אמיתי, לצד השני, כי יש מה לתת כבוד. ושיהיה פה, אני לא מעז להגיד שיתוף פעולה, אבל שיהיה פה אינטרסים חופפים למטרות משותפות, ואולי הדבר הזה יחזיק פה את היצור כליים המאוד בלתי אפשרי, שזה... האצבע המדממת הזאת בעין של המזרח התיכון שנקראת ישראל. שלא יעזור מה נעשה ולא יעזור מה נגיד. זה המצב, זה המצב. ככה אנחנו.
אורי, אבל כל מה שאתה אומר עכשיו זה תפיסת עולם או תובנות עד כדי רצון להיות שם ולשנות בעצמך, או אל תגזימי?
אני בשום פנים ואופן, ואני אומר את זה בכל רעיון, שאי פעם ביקשו ממני ושאלו את השאלה הזאת, ואפילו כשעשיתי, הוצאתי פעם ספר שנקרא בושות, אז גם שם כתבתי מאמר מאוד מאוד ברור על זה. אני לא מעוניין להיות בפוליטיקה, בשום דבר. אני אוהב את זה שאני אומר את זה בכל מקום כדי שיזכירו לי את זה. אני לא מעוניין להיות בשום מקום.
אבל קיבלת הצעה פעם שאתה, אוקיי, איפה?
אני לא, זה פשוט, זה מיותר, עזבי.
אבל למה? כי אתה לא טוב בזה, כי זה איכסה, לא שם, מה?
כי את גרה בבית כזה, אז אני לא יודע איך להגיד לך.
בסדר, אני אומרת לך שזה מאוד מאוד קשה, מהחוויה שלי שהיא לא...
גועל נפש. זה גועל נפש, אני בחיים...
אבל אז אתה אומר, אבל יש ייעוד.
המשפחה שלי ברחוב הזה.
יש ייעוד, יש רצון, יש שליחות.
יש לי שליחות משלי, אני עושה את מה שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים, אני מרגיש שאני מצליח גם לעשות את זה טוב רוב הזמן, וכשאני עושה את זה טוב, אז אנשים חוזרים הביתה מאושרים ושוכחים ממה שקורה אצלכם בבית יום-יום.
אוקיי.
ואני חושב שאנשים צריכים מפלט, ואנשים צריכים את הרוח לפעמים הרבה יותר מאשר הם צריכים את הגשמי והמעשי. הם צריכים את הרוח, ואם הרוח היא באומנות כזו או אחרת, אז אני בחרתי בסוג האומנות הזאת, ואני חושב שאני מספק להם עדיין את מה שהם צריכים לדיאטה שלהם, אפילו אם הם לא מכירים בזה עד הסוף, ויש בזה שליחות יותר גדולה מכל דבר אחר, ועם כל הכבוד גם למילה שליחות, יש בזה גם אגואיזם טהור, כי אני פשוט נהנה מזה מאוד.
תגיד, יש
לא
אבל...
אני לא רואה איך אני אהנה להיות באמת בכן הצרעות הפוליטי הישראלי הבלתי אפשרי, 34 רשימות לכנסת ברגע זה.
לא, אבל יש כן.
בלתי אפשרי, לא הגיוני. מילא אם היית אומרת, יש כאן, וואי, זה כמו האמריקאים. יש דמוקרטים, יש רפובליקנים, אלה יותר שמרנים, אלה הליברלים, הם רוצים ככה, אלה הם ככה. תמיד יש את הנושאים של gun control, של abortion, של זה, והנה זה הנושאים שעל הפרק, מה דעתך בנושא, קדימה, כך צד. לא. לא, זה מאוד מורכב, ואני גם לא חושב שאני יודע יותר טוב מאחרים מה צריך לעשות. אני כן יודע להסתכל ולהבחן איפה אנשים מאבדים את ה... יש להם בליינד ספוטס, ולהגיד, תסתכלו רגע, ולהעיר משהו, ואני חושב שזה גם, זה המטרה של קומדיה, ובעיקר סטירה, להעיר משהו ולהגיד, תראו את הדבר הזה, זה לא מגוחך שבעצם ככה חושבים, ורק להעיר את הנקודה הזאת, ובזה אני יודע שאני יודע לעשות את זה טוב, אבל בלהיות ייצוגי ומייצג...
בסדר, הבנתי, לא תהיה, זה לא... בסדר, אבל מצד שני, הרעיון עכשיו פה מבטיח שלא תהיה, כי אמרת בכל פעם ששואלים אותי, זה טוב, כי אני מזכיר עצמי.
אני עושה לעצמי את המחסומים האלה. אני אומר, אולי הדבר היחידי שאני יכול לדמיין את עצמי עושה, וזה בגיל מופלג, וזה להיות ראש העיר של רמת גן, כי אני באמת אוהב את העיר שלי. אני גרתי בה כל החיים שלי, וזה אולי הדבר היחידי שאני יכול להגיד. זה אני יכול לעשות.
אבל קרמל שמה לא צריך להיות לחוץ, אתה אומר מתישהו בהמשך. לא כרגע.
ושיהיה לו המון בהצלחה, ואני מכבד ומוקיר אותו, ואת זינגר שהיה לפניו, שהיה מנהל בית הספר שלי בליך, ו... אני, ואורי עמית, שעל שמו יש רחוב.
אבל זה מעניין, בהמשך אתה אומר יש מצב. תגיד, יש את פחד לא להיות רלוונטי? דיברת קודם, יש לי חרדות, אמרת. יש לי את הפחדים וזה. יש את הפחד לא להיות רלוונטי? אמרת, אני בן 42. אז בוא, אתה כבר לא המגניב החדש בשכונה, על פניו.
לא. לא, אבל, אז... אבל אני יותר נהנה מזה היום. יותר נהנה מזה שאני אני כבר לא בשלב ההוכחות, אני בשלב להישאר על הגלגל. יש בזה יותר כוח בעיניי, כי אני כבר מכיר את הרוטינה, ואני גם יודע שמכל דאון יש אפ, ותמיד, תמיד אפשר לנצח מחדש, ולמצוא את עצמך מחדש, ולהמציא את עצמך מחדש, אז אני דווקא יותר רגוע באספקט הזה, אבל אם את, בוא ניקח את המילה רלוונטיות ליצירתיות, אז זה כמו שמישהו שבמשפחה שלו חס וחלילה, אלצהיימר זה פופולרי, והוא יודע שזה עלול להגיע, אז הוא כל בוקר, אני יודע, עושה את לוח הכפל והולך אחורה בהיסטוריה ורואה שהוא זוכר את כל התאריכים, ורק אחרי שהוא עשה את כל זה, אז הוא מתחיל את היום שלו והוא יותר רגוע. אז ככה אני כל יום עם העניין של יצירתיות, של אוקיי, מה, איפה אני קופה על השמרים שלי, מה לא עשיתי לאחרונה, איפה לא כתבתי, מה לא עשיתי, איפה לא חשבתי על זה, בסטנדאפ אני כבר על אותו חומר הרבה זמן, בזה מה אני עושה פה רגע, בדבר הזה אני תקוע על אותו פרק כבר הרבה זמן, לא קראתי את הספר הזה שאולי דרכו תהיה לי השראה לדבר אחר, ובזה אני כל יום, כל יום, ומשם הסטרס, משם החרדה, שאני לא יודע לחדש לעצמי שהטעים האלה פתאום, מה זה הרי לא להיות רלוונטי, זה לדעת את זה רק איזה כמה שנים אחרי ולהגיד, אני אפילו לא ידעתי ולא הייתי רלוונטי. אז להפך, להיות כל הזמן בסופר מודעות, ולראות מה אתה עושה, ומה אתה עושה לא נכון, ומה כן, ומה אתה יכול לחדש, ואיפה קומדיה אחרת נמצאת עכשיו, ואיפה אנשים אחרים עושים דברים נפלאים. ולא להסתכל על הדור החדש, ולהגיד, זה לא מדבר אליי. לא, 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 לא. זה הכל, כולנו צריכים להיות גמישים, ושהמוח שלנו יהיה פתוח לדברים חדשים. ואם המוח שלך עושה איזו ריאקציה די אוטומטית שקורית עם הגיל, שהיא, אני לא צריך לדעת את הדבר החדש הזה, אני כבר יודע את הדבר שלי. לא, לא, לא. זה שם נופלים.
נשמע לי כמו הצעה טובה באופן כללי למי ש...
באופן כללי, לחיים. כן.
נגמרנו הזמן ממש, אבל אני רוצה לבדוק אותך איזה פינה שמישהו אמר לי ולא האמנתי, אבל אני חייבת לבדוק את זה שנייה לפני שאנחנו מסיימים. יש לך פוחלצים?
יש לי 45 פוחלצים.
מה? עזוב את המספר, יש לך פוחלצים?
כן, אפילו לקחתי אותם איתי ל-LA.
את כל ה-45?
כן, זה היה כמו בקטקומבות כאלה שלקחנו כדי שזה יישאר עם החמצון וסיפור מהתחת, כן.
אני לא מבין, של מי? פוחלצים של מי? כאילו, מה?
גאולה, יכולתי להמשיך את זה עוד שעות. עבדו עלייך, המשכתי הלאה, אני זרמתי.
מה, לא?
אין שלא.
ברור, סתם
שלא מידפק. אני רשת כהן עם השטויות שלו. אלוהי. חשב שזה יהיה מצחיק, נתן לך את המידע הזה, אני המשכתי. אין לי צורך להמשיך את זה.
אלוהים. הבנתי, טוב. פייק אתה אומר? ממש? איזה טמבלית. טוב, בסדר. אני חושבת שנאלץ לסיים את הרעיון הזה ברוח. אתה רואה, יכולתי לסיים את זה עם התקווה הגדולה וההזדמנות ופחד לא להיות רימד, אבל לא, התעקשתי. בתחקיר אמרו, יש לו איזה עניין עם פוחלצים. בסדר. טוב, ראשו של מישהו יערף, זה ברור, אחרי הרעיון הזה. אבל גורי, היה לי כיף.
אני מאוד אוהב אותה.
נהניתי מאוד. וחזור הביתה, שוב אלינו.
כבר קורה, זה כבר קורה.
תודה רבה.
תודה לך, גאולה.
כן, אז הוא עבד עלינו. אין פוחלצים ונעליים. ועוד לפני סיום נודה לכל מי שעמל על התוכנית, לעורכת שרון עמית, למפיקה ילד דודי, לטכנאי אלעד זוהר, ותודה לכם שהאזנתם. בואו גם בשבוע הבא.